אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
שלום, מאזיני ומאזינות, כאן תרבות. אנחנו הסדרתיות.
אני גילי איזיקוביץ'.
ואני רותה קופפר. ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, עמרי קפלן שעורך ומפיק, המפיקה נועה טייב ושרון לרנר על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים, או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.
מולי, תביא לי מאפרטור.
ותישאר גם שם.
מילא עם אילן זה סכסוך היסטורי, אני לא מבינה למה, אבל טיקי, מה יש לך נגד טיקי?
טיקי? טיקי, אני אוהב אותה אהבת נפש, טיקי, בחיי. רק לחיות 15 שנה בחדר אחד עם אחות קטנה, זאת צרה גדולה.
אתה המותק של כולם, ילד טוב ירושלים, כשזה מגיע למשפחה שלך, אתה אגואיסט ומיזנטרופ. אני שמחה שהם הגיעו טוב.
רואים.
יורה?
כן.
אמא שאלה אם אני יכולה להתקלח פה, ואם כן, אז שתיתנו לי מגבת וסבון, כי שלנו לא מוצא אני.
בטח, בבקשה, תרגישי כמו בבית.
טוב. זה תמיד מתחיל עם הסבון, אני מכיר את זה.
קרובים, היא אולי השם המיידי שעולה על הראש כשמדברים על הסדרות הישראליות המכוננות ביותר, הזכורות, הפרוצות דרך. זאת הסדרה שכמעט כל מי שדיברנו איתה אמר לנו, אתם עושים על קרובים, כי חייבים.
בצדק, כן. זה היה הסיטקום הישראלי, הישראל-ישראלי בעצם, הראשון שעלה על מסך הטלוויזיה, ההפקה של הטלוויזיה הלימודית, ששודרה בערב למבוגרים, ולמרות שבדיוק לפני שנה מלאו לה 40, צפייה חוזרת בה עכשיו, מגלה שהיא עובדת ומצחיקה ומנחמת, ואולי מנחמת עכשיו יותר ממה שהיא הייתה כשהיא נולדה, במוחם של יוצרי הבית מיכאל ומיכאל ברינזון ואפריים סידון, שהם גם אורחים שלנו היום. היי, ותודה שבאתם.
תודה לכם.
תודה שהזמנתם.
הזמנתן.
אז נספר קצת על מי הם היוצרים האלה. קריירת הכתיבה של אפריים סידון, הוא החל בעיתון סטודנטים פיאטון, לצד מי שהפכו חלק מחבורת כותבים חשובה, חנוך מרמרי, קובי ני ובית מיכאל שנמצא איתנו. הם כתבו סאטירה, המשיכו לעולם הזה.
כן.
והתגלגלו לערוץ אחד, שם הם גם העלו תוכנית סאטירה. ניקוי ראש. סידון היה מכותבי זהו זה, מחזות ומופעי בידור למחביר, כתב לסיבה ולמסיבה ולחרצופים, והוא גם סופר ילדים.
בית מיכאל היה גם הוא חלק מחבורת זוארץ, ועבר אחר כך לכתיבה לטלוויזיה, הוא היה עיתונאי מוביל ופופוליטיסט ידוע בחריפותו, וגם הוא מחזאי נודע שוב שלום לשניכם.
סליחה, מה זה היה?
בדיוק, רציתי להגיד, כותב כל
עודו, שבוע. עודו, נכון, סליחה, תגידו.
בשלב זה, אגב, רצות לי שיש הצגות כרגע.
ברוך השם.
תגידו, יצא לכם לאחרונה לראות פרקים של קרובים?
לי לא.
דממה.
אני ראיתי לפני שנה, ואני הייתי שמח אם אני נותנים לכתוב את זה עוד פעם.
באמת?
מעניין.
כי תראו, אני חושב...
אין שום ספק שזה היה הרבה יותר טוב.
אני חושבת שרותה ואני הופתענו לגלות בצפייה חוזרת, כי עשינו מין צפייה מרתונית כזו לקראת הפגישה איתכם, עד כמה זה מצחיק.
מצחיק, כן.
מישהו צריך להצחיק.
אוקיי, כן, אני מבינה, אבל חסרים לכם כל מיני דברים, כן?
לא, הכתיבה היום הרבה יותר משוכללת.
לא, גם היה לנו המון איסורים, מכיוון שזו הייתה טלוויזיה לימודית, ומכיוון שהייתה חינוכית, וזה כאילו יעני מקום שאין בו פוליטיקה, אז אסור היה לנו להתייחס לכל דבר שקשור, נגיד, לסקס, למלחמה, לפוליטיקה, לדברים אקטואליים. זאת אומרת, היא נכתבה בזמן מלחמת לבנון, אינפלציה של 400%, ממש, המדינה פה השתללה, והם עסקו במס הכנסה ובעוצר רכב.
פה ושם הצלחנו להכניס איזה רמזים שהם מעבר לבידור הנקי.
כן, נדמה לי שעלינו עליהם, נכון, גילי? אני חושבת שאנחנו מצאנו כמה דברים, אבל גם לנו זה מאוד מאוד חרה.
זה לא חרה, זה ישבו עם זכוכית מגדלת בתקורקוי. אם הייתה אפילו סתם בדיחה שהזכירה משהו פוליטית, להוריד.
מדהים, מעניין.
האמת שרצינו להתחמם אם הזכרת את הוץ רכב, אז רצינו להתחמם, כי נגיד כשאני שאלתי את הסביבה הקרובה שלי, מה הדבר הראשון, מה המערכון הראשון שעולה לראש כשאומרים קרובים קרובים, הבן זוג שלי עשה כזה ככה, חשב, אמר לי, וואו, הוץ רכב. אז בוא נתחיל עם הוץ רכב.
אוקיי.
רגע, אני משתמש באוטו שלי.
נכון, ואתה גם לובש תוספת ביגוד וקורא ספרות מקצועית, ותמיד נמצא בכוננות על.
זה עניין אחר, זה עניין של הסכמים עם המעביד.
גם הוץ רכב זה הסכם עם המעביד.
או הוץ רכב יש למי שיש רכב.
אז יהיה לי רכב.
אתם הרי יודעים שאתם מדברים שטויות, אז בואו, נפסיק, נפסיק את זה.
אתה לא מוכן לעשות כלום, בגלל קמצנות על כמה גרושים.
10 מיליון גרושים.
אתה מוותר על 6,000 שקל לחודש.
אל תדאגו, אני מסדר את הכל.
איך אתה מסדר?
זה פשוט מאוד, אני נותן לכם הלוואה, ואתם מחזירים לי תוך חודשיים, שלושה, ברגע שאתם מתחילים לקבל את ההוץ רכב. וכל מה שזה עולה לכם זה הריבית המקובלת.
רגע, רגע, אילן, מה? מה, אתה רוצה לקחת מהם ריבית? הרי משפחה, לא?
אני לא רוצה להרוויח, אני פשוט לא רוצה להפסיד.
יורם, מה אתה אומר?
מה זה להגיד? תעשו מה שאתם רוצים. רק אני לא רוצה לדעת מהעניין, בסדר?
הוא כל כך נכלולי, אילן.
הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, אה?
כן, בהחלט.
זה אגב לא המצאה שלנו, זה המצאה של המדינה. אנחנו רק גילינו את זה בזמן. וקנינו רכב משומש.
שהיה עציץ, כן.
למעשה. אבל כל העניין הזה של הקומבינות, של לעבוד על המס,
זה הקטע היהודי בתוכנית.
זה חוזר ומהדהד, זה גם חוזר אחר כך עם החום של יורם.
לא, אבל זה תמיד אצל אילן, זה תמיד אצל אילן. כיוון שהיינו צריכים לאפיין כל אחד, זה היפוכונדר וזה. אז אילן הוא פשוט איש העסקים, האיש המעשי, שכל הזמן עושה דברים כדי להרוויח, ובסוף נשארים עם המכנסיים למטה. זה אילן.
אבל הם מאוד עסוקים, לא יודעת אם מאוד עסוקים, כן. אבל הם כן עסוקים בקצת לדפוק את המערכת, נכון?
בסדר, זה בסדר. זה
אזרחים, לא?
החינוכית החליטה שזה דבר ישראלי, שזה לא צריך לצנזר, כי...
זה חמוד דווקא.
זה חלק מחיינו.
חלק מהמורשת שלנו.
בדיוק. לא, הם פשוט כולם קיבלו הוץ רכב.
בוודאות.
עובדי מדינה, כן.
אז רגע, אז בואו נחזור טיפה. אנחנו, מה, אתם... נחזור לאותו רגע ב-1983, או שזה היה אפילו לפני כן, כי הסדרה עלתה ב-83, כמה זמן?
חצי שנה קודם.
חצי שנה, אוקיי. ישבתם לכם בירושלים?
כן.
קיבלתם את ההצעה הזאת?
לא, תראי, באותו זמן כבר עבדנו בזהו-זה, זאת אומרת, היינו חלק מה...
זה כבר היה לקראת הסוף של זהו-זה.
לא, זה לא הסוף, הסוף שלנו.
בכלל שהיה... זה ארבע שנים, משהו כזה.
היינו, גם שאולי הבמאי, וגם רישה המפיקה, וגם אנחנו היינו למעשה זהו-זה. ואז בשלב מסוים החליטו להתנתק ולעשות, יאללה, עושים סדרה. ולקחו אותנו, וכמובן את שאולי ורישה, ואף אחד מאיתנו לא ידע איך לעשות סדרה, וגם לא הייתה, נדמה לי שהייתה איזו סדרה שקראו לה משה פעם בטלוויזיה הישראלית.
לא, היה חמדה ומשהו.
חדווה ושלומי.
אבל היא לא הייתה סדרה קומית, לא הייתה סדרה קומית. אנחנו מדברים על סיטקום.
זה שהיא לא הייתה קומית, אני מסכים, אבל לא התכוונה להיות כזה.
נכון, אז היא הייתה סיטקום. היא לא הייתה סיטקום, ואנחנו היינו הראשונים שעשינו סיטקום.
נאווה בבית, יש אוכל, כל השפעות.
אבל זה היה ברדיו.
מה זה חשוב?
בית מיכאל, בכל זאת צריך לעשות עבודה.
ראיתי איפשהו ששאולי ורישה, הבמאי והמפיקה, נסעו לארצות הברית כדי לראות איך עושים סיטקום, וחזרו אחוזי אימה.
הם ראו את שלושה בסדרה אחת, שזה אחלה סדרה, וכן, והיו צריכים להעביר את זה לארץ.
וחזרו באמת מבוהלים ומבועטים, גם משאלת המיומנויות שלא היו, וגם משאלת התקציב.
וגם אם אתם אומרים שאסור היה לדבר כאילו על מיניות, לא שהמיניות בשלושה בדירה אחת התפרצה, אבל היא הייתה שם כל הזמן, כאילו למה הם גרים ביחד, השלישייה הזאת.
אז ספרו לנו אבל גם על ה...
תראי, אפילו בדברים יותר פשוטים, אולפן של החינוכית, את יודעת מה זה? להכניס שלושה סטים לאולפן כזה, פלוס קהל, זה בערך כאילו, אתה עשית את הסופרנוס בשירותים של משהו. זה בערך פה, יכול להיות יותר היו, כן, הפרופורציות של אותה תקופה.
אבל אתם יכולים לקחת אותנו איתכם לחדר הכתיבה, ואיך אתם מתחילים בכלל לפרק את הדבר הזה?
אבל קודם צריך להגיד, עד איפה הגיעה ההשגחה העליונה?
אוקיי. אנא.
השם שאנחנו בחרנו, והתקבל פחות או יותר על דעת כולם, שנקרא, רצינו לקרוא לזה על שם הכתובת שבה הם גרים, שזה ויטק 9. ויטק, אגב, זה שמו של הבעל של המפיקה. ויטק 9, כך זה היה צריך לקרוא. ואז קיבלנו פרצופים לא מרוצים. ואנחנו לא כל כך הבנו, זאת אומרת, מה יש להם נגד ויטק, ולמה לא מוכנים להוריד לשבע, אבל מה הייתה הבעיה? ולא הבנו, ולא הבנו, ולא הבנו. עד, מה הוא הציע לנו?
הציעו לנו, אמרו שזה פולני מדי, אשכנזי.
לא אמרו, סליחה, לא אמרו אשכנזי, זה אנחנו הבנו כשהם נתנו לנו את השם שהם הציעו.
כן, הם הציעו ויטק פינת אברבנאל. רחוב בי ויטק פינת אברבנאל. שם נפלא לסדרה.
אז תגידו שאתם מודאגים מהגזנות.
מדהים, מעניין מאוד.
אבל זה נתן לנו איזשהו אינסייט למה מותר ומה אסור.
כבר מהשם.
עבדנו, התחלנו לעבוד בצ'כית ובמרתף.
אבל איך באמת נסגרתם על המבנה הזה של המשפחה שהיא...
האמת שלא נסגרנו. זה התחיל מזה שגם רישה הביאה, מכיוון שהיא התוצר של הטלוויזיה הפולנית המפוארת, כל הזמן הייתה גאה בטלוויזיה הפולנית, אז היא הביאה למומחה לסדרות מפולניה, שנתן לנו הרצאה. איש באמת נחמד, אבל לא הבנו בכלל מה שהוא רוצה, ולדעתי הוא גם לא הבין. כלומר, אולי עשה סדרות בפולין הקומוניסטית לשנות ה-60, אבל הסתכלנו אחד על השני, כולל שאולי, ולא הבנו מה שהוא רוצה,
ואמרת... אני הדחקתי את הפרק הזה.
ואז אמרנו, בסדר, אנחנו נכתוב, אנחנו נכתוב.
זה קצת מוזר, כאילו, ארצות הברית לא, אבל פולניה, פולניה, זה ערס הטלוויזיה.
מעצמות, אנחנו דיברנו על מעצמות.
צריך להגיד לזכותה של רישה, שהעוז שלה התבטא בזה וזה. זאת אומרת, היא לקחה תוכנית, שבה הטקסט היה, ואתה נעבור לפינת החשבון, ואתה נעבור לפינת הגיאוגרפיה.
ולמי שאנחנו... שלא, למאזינינו הצעירים, הכוונה היא שאלה היו המעברים בתוך הטלוויזיה, הטלוויזיה החינוכית.
חינוכית, זה. בדיוק, משיעור אחד לשיעור השני, לשיעור השלישי, ואנחנו היינו ממונים להגיד ואתה. ואנחנו התחלנו קצת להתפרע, וראינו שהם הולכים איתנו, וראינו שהם מקבלים את זה. ולאט לאט, אני לא יודע תוך כמה זמן, אבל תוך זמן יחסית לא ארוך, זה נהייתה תוכנית קלט, שאנשים היו מפסיקים את העבודה כאילו לשמוע אותה,
הטלפונים ברמת אביב, 414155, היו נופלים, זאת אומרת, אי אפשר היה להתקשר לרמת אביב במשך כל זמן התוכנית.
אז ההצלחה הזאת הביאה אתכם ל...
זה הייתה פעם ראשונה של מישהו, זאת אומרת, הצליחה להכניס שידור חי. אף פעם לא היה שידור חי בטלוויזיה.
זה אגב גם בעולם. היום הם עושים ניסיון עם פרייזר, לעשות עם צחוקים מלאכותיים, וזה איום ונורא. אצלנו לא היה צחוקים מלאכותיים.
אבל מה שמעניין באמת ב...
ראינו שיש פה בן אדם שאפשר להתפרע איתו. והלכנו עם החוט הזה הלאה והלאה והלאה, עד שזה נהיה זה או זה.
דרך אגב, כמה קהל היה לכם במקום הכל כך קטן הזה?
היו בערך 50-60 איש.
משהו כזה.
שהתעקשו ונלחמו על הזכות לשבת שם. עשינו סקר של האנשים שהכי צוחקים. זאת אומרת, שאתה מרים אצבע, אז כבר צוחקים.
ולא היה לנו שלט Now Laughter.
לא היה.
הכל טבעי לגמרי.
אם משהו לא השחיק, לא צחקו.
כי שומעים אותם צוחקים מאוד חזק.
כן, מהלב, כן.
ומה שבאמת מעניין זה שזה פורמט מאוד אמריקאי, ואפילו הצחוקים האלה הוא...
מה, קרובים קרובים,
לא? הסיטקום.
כן.
אבל הוא מצליח להיות גם נורא...
קרובים קרובים היה סיטקום אמריקאי, מלכתחילה. כן. אפילו התפורה הייתה סיטקום אמריקאי.
נכון, עם הספה והכל.
זה היה חידוש אמיתי בעולם.
כן.
זאת אומרת, תוכנית שהיא כאילו לימודית, מתפרעת לחלוטין, משודרת בחי, 3 פעמים בשבוע חי. כן. זה unheard of, זה אין דברים כאלה.
וזה בימים שלא היו, תראה, מיקרופונים, זה הכל עם חוטים, הם היו צריכים כל הזמן לחשב איך הם הולכים מצד אחד של האופן, בלי להסתבך, בלי זה.
אבל בכל זאת היה בה משהו נורא נורא ישראלי, גם כאילו, וגם התקופה שבה היא...
אנחנו חזרנו כאן לקרובים קרובים. לשם כך התכנסנו בנים.
כן?
כן.
אז להתראות.
אבל בקרובים קרובים, בגלל שהיא הייתה באמת מין סיטקום אמריקאי כזה, אבל היא הייתה כל כך ישראלית, וגם התקופה שבה היא קוראת היא איזושהי תקופה מאוד מעניינת בישראליות. כן. דיברתי מקודם על ההקשרים הפוליטיים, אבל גם חברתית נהיה בה איזה מעמד של בורגנות עירונית, כן. שהם רוצים לנסוע לחול ושתי מכוניות, ולעבור לגור בדירה עם מטבח חדש.
נוסעים
כאילו
לחול, מביאים כן. מתנות.
בדיוק.
כן. אבל זה לא נוצר.
זה היה חלק בחיינו אז. זה, כן. להביא את המתנות.
הרי. נכון, זה לא נוצר אז, אבל זה כן זה הגיע למסך באותה תקופה. וזה איזה מין רגע חברתי מעניין כזה שאני רוצה שתעמדו עליו.
תראי, זה הייתה בפירוש סדרה חברתית, כי נגענו באמת בכל הדברים שמעניינים משפחה ישראלית ממוצעת. עכשיו, זה משפחה בורגנית תל אביבית. בואו לא נתכחש. זאת אומרת, אני לא יודע אם בנתיבות או בקריאת שמונה, או אפילו בירושלים נורא הזדהו עם זה. אהבו את הצחוקים וזה, אבל זה לא אולי חלק מהחיים שלהם. אבל מבחינת התל אביבי הבורגני, זה היה... על מה דיברו אז? באמת, כמו שאמרנו, מה אתה מביא מחוץ לארץ? כי אז לא נסו לחוץ לארץ בלי רשימת מתנות, מי שנסע כבר. והבעיית העדות שהצלחנו להציף איכשהו, עניין של אדם חייב עדה. זאת אומרת, מה זה אין לו עדה? אין דבר כזה. הסנאטור האמריקאי, או להופיע בטלוויזיה, העניין הזה שראו אותך בטלוויזיה, שזה היה דבר... באמת, אני חושב שנגענו כמעט בכל דבר שישראלים...
שירשו לכם, כל דבר לא, שהיה אבל, ישראלי.
אבל שהוא ישראלי, כן. בחירות לוועד בית, כן. כל הדברים האלה.
הדבר הנועז ביותר שעשינו... היה עובד בית.
נכון.
עוזר בית. כן,
אנחנו
כן.
כמובן ו... לקחנו קטע מזה לשם. ונגיע לשם.
זה כשאומרים לנו, אבל לא התעסקת בפוליטיקה, אמרו, למה אתה אומר?
והיה גם איזה קטע על סנאטור אמריקאי שמגיע לפה, ואז נכון. הצלחנו להגניב קצת ממלחמת לבנון, אבל חוץ מזה...
את הסיוע האמריקאי בזכות טיקי.
זה מצחיק, אתם יודעים, כי גילי הייתה בת 3 כשהסדרה עלתה, אני הייתי בצבא, והיא כותבת לי ככה, כשאנחנו רואות את, אנחנו רואות את הפרקים במקביל, כל אחת בביתה, ואנחנו מתכתבות, והיא אומרת לי, תראי, זה היה לפני שהכל קרה. אמרתי לה, גילי, זה היה ב-83, היינו בעיצומה של מלחמת לבנון, okay. וחוץ מזה, הייתה תקופה כאן שהכל לא קרה פה.
אנחנו לא סופרים מלחמות.
לא?
לא, זה יוצא ממעגל החיים שלנו.
בכל אופן, כן, זה מדהים שזה קרה במקביל לתקופה כל כך סוערת. טוב, אז כמו שאמרנו בתחילת הסדרה, היא מאוד מנחמת, יותר ממה שאתם אולי יכולתם לדמיין כשכתבתם אותה.
לא התכווננו שהיא תהיה מנחמת.
היא מנחמת בעניין של נוסטלגיה.
היא פשוט מרגישה כל כך נורמלית.
כן, בדיוק. אז עכשיו אני חושבת שאנשים, בכלל יש איזו מגמה של אנשים נורא רוצים לקרוא דברים מפעם, לראות דברים מפעם, להזכיר להם שהיה כאן משהו שדמה לנורמליות.
לשפיות, כן. לשפיות. שפיות זמנית, מה שנקרא.
ואני מבינה שגם עכשיו אתם מעלים, לפחות אתה, אפרים, אתם מעלים עכשיו הצגה שקוראים לה קרובים קרובים. אז הכתיבה אחרת, אמרת שהכתיבה, אתה אמרת בית שהכתיבה היא יותר משוכללת היום.
הכתיבה היום היא, אני יכול רק לדבר בשמי, אני הייתי לוקח עיפרון אדום, עובר על כל התסריטים של קרובים קרובים ומתחיל לתקן.
אבל זה הוא יעשה לכל החיים. זה כל דבר שיבול על היד.
זה אני עושה עד היום, אפילו אחרי הדפוס, אני עוד מתקן שגיאות.
אני לא נותן לו ספר תנ"ך, כי הוא אמצע זה.
יש לי מהדורה מצונזרת פה. בדיוק.
תראי, את הסדרה, את ההצגה כתבתי וסיימתי אותה בתחילת חודש אוקטובר. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו, והרי לא חלם שיקרה דבר כזה. והיא עוד פעם, היא הצגה בורגנית נחמדה ברוח קרובים קרובים ונוסטלגיה. זאת אומרת, גם היא כמו בחינוכית, לא פורצת, לא לפוליטיקה ולא לדעת ולא זה.
זה מה שהרתיע אותי.
בדיוק.
ולכן לא הצטרפת לכתיבה. כי אתה רצית ממש להתייחס.
האמת שזה תיאור, אז יש לנו תמיד ויכוח מי יותר בטלן.
בעצם הצגה סאטירית.
מה זה?
מי יותר בטלן?
מי יותר בטלן? ופה...
אתה ניצחת.
אני שמעתי מי יותר בדלן, ואמרתי, מעניין. אתה מהנהן לי, מיכאל.
נכון. לא, אני לא ראיתי את עצמי בזמן הזה, עוסק בבידור, אני רוצה לתקן את העולם, ואם אפשר גם את הארץ, מה שיותר קשה.
את העולם יותר קל מאשר את הארץ.
כן, בלי בעיות.
עובדה, תראי איזה הצלחות יש לו.
זה מעניין, כי אתם יודעים שבמדינת היהודים, הסדרה של מודי בר-און, מתראיין שם מוטי קירשנבאום, והוא מדבר עליכם, והוא אומר, אחרי ניקוי ראש, ואחרי שהשימו אתכם שבגללכם הליכוד עלה לשלטון, הלכתם לעשות לביתכם.
נכון.
וחזרתם מהלעשות לביתכם הזה, כשאתם סופרים את הדולרים, אחרי שכתבתם מצגות שמאוד מאוד הצליחו...
אני מבקש להדגיש, אני לא קיבלתי דולרים, ואין לי מושג על מה את מדברת.
שמאוד הצליחו כלכלית, והוא אומר, הם חזרו, ארצ'י בנקר, ולכן עשיתם את קרובים קרובים. אבל אני חושבת שאנחנו נגיע
להתייחס... לא, באמצע עשינו כמה הצגות סטיריות, כמו רואים, של אבא בזמן מלחמת לבנון, שעשינו במקביל את קוראים קובעים, אם אתה אולי זוכרת, יורדים על השבוע, ותולדות עם ישראל, השלמות ותיקונים, זאת אומרת, הצגות מאוד מאוד חריפות.
אז איך קראו לאחרונה? רואים את הסוף?
רואים את הסוף, נפגעי חרדה, כל מיני כאלה.
מילים שהפכו משפטים כואבים בחיינו.
אז רגע, אז בואו רגע, אני בכל זאת, כל פעם אני רוצה להחזיר אותנו, אני רואה שאתם רוצים לדבר על כל מיני דברים פוליטיים ואחרים, אבל לא, אנחנו רוצים טיפה לטיפה
להסכם. בואי נתחיל, מה דעתך על המצב?
לא יכול להיות יותר טוב. אז אנחנו סרטטנו את העץ המשפחתי לפני כן, גילי עשתה לנו ככה איזה מין, אחת הדמויות שממש עניינה אותנו, במיוחד בצפייה החוזרת, היא חנה מרון, היא חנה. כי היא, קודם כל, היא סוג של מטריארך, אבל אנחנו לא בדיוק יודעים מה המצב המשפחתי שלה, אולי כן. אתם סוף סוף תגלו לנו את הסוד הזה.
תפזרו את הערפל, מה כתוב לה בתעודת זהות.
וגם...
הכל. רווקה, נשואה, גרושה, אלמנה.
בכוונה לא רק...
של הבוש מטה.
כמו לראיה.
לא, האמת שחיפשנו איזה דמות שתהיה משוגעת, מכיוון שהמשפחות היו נורא מרובעות.
שתהיה יותר צעירה מכל
מישהו,
אחרים.
שתהיה... אנחנו יכולים להדביק לה כל רעיון משוגע שיעלה לנו בראש, כי מבחינה זאת חנה יכולה לעשות הכל.
היא ממש דמות חתרנית. זאת נכון, אומרת, הכל, היא כאילו, היא, הכל. היא לבדה, היא מדי פעם נוסעת, נכון, לכל מיני אחזי ונעריה,
ויש לה מאה אבס, זאת אומרת, אבנה כן. חזקיהו שם, ש... ויש לה הכל.
מדברת עם צמחים.
מדברת עם צמחים, הילדים מוצאים אצלה, באמת, מישהו שיכול להגיע לרמה שלהם, יכולה לדבר עם ילד בן 9 באותה רמה, ויכולה לדבר... אין, היא יכולה לסדר, זאת אומרת, להפיל עליהם את מס הכנסה, היא יכולה לעשות הכל.
והיא בעיקר היא גם מצחיקה, זאת אומרת, אני מאוד אהבתי את זה.
זה דמות שגדלה תוך כדי, כמו כל הדמות, אבל אצלה זה בלט הרבה יותר, מסיבה מאוד פשוטה,
שזאת חנה מרון. שחקנית
פנטסטית, שחקנית נפלאה. יש לה נוכחות כמו של בולדוזר.
היא ממש לוסיל בול, היא כאילו, היא עד כדי כך...
והיא מאוד נהנתה, אגב. מאוד נהנתה לעשות את התפקיד.
כן, אני אהבתי את זה שהיא באמת, כי לרוב נשים בסיטקומים עד היום, הן יותר אלה שכאילו צוחקות מהשטויות של הגברים שלצידם.
ארצ'י בנקר כזאת, אידית.
אידית, כן. אבל אפילו עומר סימפסון, אתה יודע, מרג'י תמיד תהיה את זאת, שהיא עם common sense, והוא זה שעושה את השטויות.
אבל עשינו הרבה דברים מהסוג הזה, כמו קזבלן, שהפך לנבך.
הבנתי. יורם גאון, אתה אומר, כן.
אני אגיד כזה בלח.
שהוא גם נבך וגם לא יודע לשיר, נכון?
כן.
אנחנו עובדים.
לכן לא נתנו לו לשיר בקרובים.
הוא קצת, הוא מדי פעם, כן. אנחנו עוד רגע נשמע...
אבל זה גם כן אנטי קליימקס. וגם אילן, שהוא לא בדיוק הנוכל המקובל, הוא נוכל מוחצן נורא. והקומבינות שלו... כתובות על המצח, לא צריך להתאמץ בשביל לראות אותם.
ודרך אגב, אם נחזור רגע לחנה מרון, יש לה גם את הקאץ' פרייז של הסדרה, נכון? עם הפתוח. את זה משהו שכאילו כתבתם את זה והיא התעינה את זה?
היה כתוב, פי מקף.
וזה בהמשך. זה היה הכי נכון להוציא את זה מהפה שלה. זאת אומרת, זה ברור לחלוטין שזה מה שהיא תגיד כשתופקים בדלת. לא צריך אפילו לחשוב על... לא מסרים כאלה, זה הבן אדם.
הבנתי. ורגע, ועכשיו שאני שומעת את זה בפרסומת לרדיו, המזוודות עם הדולרים גם באות אליכם? כאילו זה נהפך למין לוגו שלכם, משהו שאתם חתומים על זה?
אני חושב שמה שישאר מקרובים זה פתוח.
כן.
מאוד, כן. זה הדבר.
עכשיו אנחנו כותבים סיטקום על סגור, כי הגיע הזמן.
על הכלא. אולי, מאחר והזכרתם את קזבלן, ואת מתי הוא שר ומתי הוא לא שר, אז אולי נתפנה ונשמע איזה קטע שהכנו לכם.
בשמחה. להיות או לא להיות מוסקה? הנה השאלה, מה נעלה יותר? להיות, לחיות, בגריל עם פפריקה ושום, או ממולא להיות עם אורז וצנובר. להיות או לא להיות מוסקה, הנה השאלה. פתוח.
טוב, זה קטע אחד, ועכשיו יש לנו עוד קטע שלשניהם אנחנו נתייחס ואתם תתייחסו מיד אחרי.
שים לב, מולי.
אני הנסיך הקטן, הרגע הגעתי לכאן, לכוכב המקסים.
די, יורם. אתה הורס את הילד, אתה לא יכול להשאיר שני טונים בלי לזייף. מולי, תלך למטבח ותעשה שם חזרות, טוב? עכשיו שים לב אליי, יורם. אני הנסיך הקטן, פה זייפת, הרגע הגעתי לכאן, לכוכב המקסים, סים.
אני לא מאמין. לירה, את לא חושבת שזה קצת מגוחך?
למה אתה מתכוון?
לזה שאתה שם איזה עניין קצת יותר מדי חשוב. זאת אומרת, זה עוד יכול להיכנס לו לראש כל השטויות האלה עם הזמרה והמשחק.
אז מה רע בזה?
אני לא צריך שהבן שלי יהיה זמר.
תראו, אנחנו הבאנו את שני הקטעים האלה אחד אחרי השני, כי אנחנו רוצות לדבר פה על איזושהי נקודה. והנקודה היא, אחד, שהם כולם היו שחקנים, שחקני תיאטרון.
סלבס, בעצם הסלבס של התקופה.
בדיוק, שהם היו הסלבס של התקופה, ואתם משחקים על... יש פה איזה משחק תסריטאי על השמות הפרטיים שלהם.
מתי החלטתם שתקראו
להם? מיד בהתחלה.
מיד למה? כדי להשתמש בדבר הזה?
לא, ממש לא, זה פתרון טוב. אני כתבתי מחזה שלהם, שלא הוא עלה. שבו לכל הדמויות אין שם.
מעניין.
וזה אפשרי.
גודו.
כן, אבל זה הרבה יותר התרחשויות נורמליות, לא טירוף דעת כמו בגודו. וכל הדמויות אין להם שם, וזה עובד. אף אחד, קראו את המחזה הרבה אנשים, אף אחד לא, אפילו לא שם לב שזה ככה.
אבל פה אתם ממש מנצלים את הזהות הציבורית שלהם.
מכיוון שהיו נורא מפורסמים, ומכיוון שלא עשינו אודישנים, כלומר, מיד החלטנו שזה יהיה יורם גאון וחן אהרון וכל זה, ומיד הסכימו, משמע, די הפתיע. כי בסך הכל היינו אלמונים יחסית, לא כתבנו סדרות בחיים שלנו ולא עשו סדרה בישראל, ופתאום, וכל מי שפנינו אליו, בשמחה הגיע.
גם היו שחקני תיאטרון, לא היה להם את ההתנסות הזאת על הטלוויזיה?
הם ניסו,
מצד שני הם ידעו איזה, כמו שאמרה חנה מרון, מה שגם כן הזכרו לה כל החייה, היא עשתה את מרי סטיוארט ומדיה,
מה ששוכרים לזה פתוח.
וזה פתוח, ירוצו אחרי הבא החורים פתוח. אותו דבר, זה מבחינתם התנסות נפלאה. והם היו באמת גדולי היורם וליורה וזה, כולם שחקנים ידועים, ולכן יכולנו גם להשתמש בשמות האלו, כי זה די מגוחך לראות את יורם גאון ולקרוא לו נגיד שלום.
זה קורה
בעולם, בקולנוע.
אבל זה פתרון, פשוט פתרון נוח, וזה קרה, וזה נהיה חדשני קצת, אבל זה נחמד. לא הייתה שום בעיה.
אתם גם בשני המקרים האלה שאנחנו ככה, הקטעים שהעלינו, אז גם אנחנו מראים את חנה מרון עושה את המלט. זאת אומרת, אנחנו, יש הקהל בבית.
אבל זה שייקספיר, זה לא אנחנו.
וואו. אז גם הקהל בבית...
מעניין מה הייתה דעתו על מוסקה.
מעניין באמת.
של מה? של
שייקספיר.
חנה איזה סירת מוות. הוא אהב ברחמה.
אז בקהל, גם בבית וגם באולפן, הם יודעים שמה שאתם עושים כאן זה, אתם עושים צוחקים גם על אי יכולת השירה, ומי רוצה להיות זמר, מי רוצה שיהיה לו בן זמר, ועל...
הוא היחידי אבל שעשינו את זה.
למה? גם עם חנה אתם...
אבל זה לא היה שינוי, השתמשנו במשהו שהיא מוכרת למיעוט די קטן בינינו. אז לא היה איזו התייחסות לאגנית שלה למשחק. זה מה שעשינו ליאור, ומגיע לו. אבל, וכל השחקנים האחרים לא היה מה לעשות.
היו שם קטעים שבהם אתם קצת דחפתם אותם לקצה, אנחנו תכף נשמע, אבל היו קטעים כאלה, ולמשל בדיחה כזו שהיא בדיחה על יורם, הייתה איזושהי התנגדות מצידו, מצידם?
לא, נורא סמך, אני זוכר משהו עם בפרדס ליד השוקת. גם כן יש משהו שלו.
ערבי חונק תינוקת, זה ההמשך.
לא, גם כן הוא היה... הוא זייף או משהו כזה, נדמה לי שגם כן. זאת אומרת, הייתה לנו הזדמנות להצחיק בעניין הזה, ולקחת באמת את הדבר הכי גדול של יורם.
הרי בסך הכל זה מחמיא.
ולהפוך אותו לזייפן חורני.
בסך הכל זה מחמיא. כשאומרים לזמר כזה גדול, תצחק על זה שאתה זמר, וכולם יבינו את
האירוניה. הוא יכול להרשות לעצמו את זה. כן, בהחלט. אז ותגידו, נכון זה מוזר שבעצם אז הוא היה מין מהסדרה על המשפחה הכי ישראל-ישראלית, וגם היום הוא נמצא בסברי מרנן, והמשפחה הכי ישראל-ישראלית, על זה יש לכם, יש איזה משהו בו שכשהוא, אני לא יודעת, הוא מגלם.
אני לא רוצה לפגוע בקולגה, אבל זה כמעט ב-100% ניסיון להמשיך קרובים עם אותם אמצעים.
היא איזושהי מסורת, כן.
אז לא בכדי שאלנו את זה.
לקרוא לזה מסורת זה אחד הדברים שאני לקרוא לזה. יש עוד כמה שמות. אבל חלילה, לפחות אני מניח שגם פרויקה, איני לא צרה, זה לא בעיה, לא המצאנו את הסיטקום. אבל זה אותו דבר.
אולי נשמע באמת את, אני חושבת, אחד הפרקים הכי ניסיוניים שלכם.
מה זה?
בואו תקשיבו.
עכשיו, מי יגיד לדודה חנה מה עושים האנגלים בירושלים?
אני. האנגלים שמו גדר תיל מסביב לרחוב בן יהודה, והם קראו לזה בווינגרד. וכשיש עוצר, אז אני לא הולך לבית הספר.
ואתמול באו האנגלים לחפש סליק עם נשק בחצר שלנו. ואתמול הלכנו לטייל בירושלים וראינו ליד כיכר דיזינגוף נרקיסים בריטים.
אין כיכר דיזינגוף בירושלים. יש כיכר ציון. ואין נרקיסים בריטים, יש כלניות בריטירות.
נכון, ומכיכר ציון הלכנו ישר לנמל הישן.
איזה נמל? מכיכר ציון אנחנו הלכנו לאדיסון.
מה? רוצים
לספר בדיוק?
מה שומעים פה?
אני לא בעסק. אני עזבתי אחרי שתי עונות.
זה בעונה שאני כתבתי לבד. זאת אומרת, יורם חוזר לנעוריו בעקבות היפנוזה, והוא בן שש, והוא שהיה בן שש, הוא היה בירושלים עוד בזמן המנדט. ולכן, וכולם משחקים את ה... כיוון שמגיעה המורה של מולי או משהו כזה, אם אני זוכר נכון, רבקה מיכאלי. כדי להצדיק את זה, את העניין שיש פתאום אדם מבוגר שפתאום מתנהג כמו אידיוט. אז כולם משחקים, מה?
ביבי ראה את הקלניות, היינו באיש.
ואז יש את כל הסיפור הזה עם רבקה שמאוד מתאהבת בנושא הזה כחומר לימודי, ככה ללמד ילדים היסטוריה, כאילו להיכנס לזה.
אז רגע, אני חושבת שאם אנחנו כבר הזכרת את זה של שתי עונות, קודם כל, מתי אתם מבינים באמת שהסדרה היא אהובה כל כך, מצליחה כל כך?
היום.
יופי,
סוף סוף. לא, האמת שזה שהתחילה. אתם זוכרים, היה מיכאל אוהד, שהוא היה באמת האורים והתומים של הביקורת הישראלית, שאם הוא היה כותב משהו במוסף הארץ, שזה טוב, אז זה מיד היה שלגר, אם היה כותב שזה פחות טוב, אז אף אחד לא היה הולך. וכנראה שהחינוכית שלחו לו, או הלימודית אז, שלחו לו כמה קלטות לפני שהתחילו לשדר את זה. והוא הזמין אותנו אליו לביתו, הוא גר, אני זוכר משהו על יד הבימה, והגענו במיקי ואני, והוא יושב, והוא מסתכל עלינו בהרצה, ועכשיו שלנו גם כן היה אלוהים.
מיקי זה מיכאל, כן?
כן, כן.
אני מרשה לו.
בית, בית מיכאל.
ואני פרויקל, לצורך העניין. והוא יושב והוא אומר לנו, בואי, אתם יודעים שאתם עושים היסטוריה? אז הסתכלנו אחד לזה שאני אמרנו, לא, למה, מה התכוון כבודו?
באיזה אופן?
כן, במה התכוון כבודו? הוא אמר, זה נפלא, זה נהדר, זה לא יאמן.
המבט המשתומם שלך, מיכאל.
זה כנראה שעברתי חוויה קשה בדרך, כי אני לא זוכר כלום.
אבל רגע, אבל עכשיו...
זה היה.
וזאת גם הייתה התגובה שלו שם למיכאל אוהד, שהוא אמר את זה?
לא, אני חושב ששנינו היינו די בשוק. זאת אומרת, חשבנו שהוא די מגזים. כלומר, תיארנו שזה מצחיק ונחמד וזה, אבל שזה משהו היסטורי, ושהוא לא ראה דבר כזה, ושזה דבר נפלא.
גם הרבה, כל הכבוד, גם כי כאמור, זה היה כאילו להחליט שמשהו מהטלוויזיה הוא משהו היסטורי.
האמת שהשבחים זרמו החל מה, אני חושב, מהפעם הראשונה שזה שודר, מהפרק הראשון כבר. הרגשנו שיש אהבה. כן.
זה גם שודר כל כך הרבה פעמים.
תמיד מנצחת, חוץ מהפעמים שהיא מפסידה.
היה ערוץ אחד, ולא היה לנו מתחרים, וזה סך הכל היה די שנון. אז זה בסדר. זאת אומרת, התוכנית הקודמת שהייתה הצלחה היסטרית וכולם, הייתה שלושה בסירה אחת, אני חושב.
אני אוהבת ככה את הדינמיקה ביניהם, ככה זה היה גם אז, זאת אומרת, אתה היית, כן?
אני החוקר הטוב.
אתה טוב.
אני הרשע. לא תאמינו מה אני הוצאתי ממנו במרתפת.
אבל אני חייבת לשתף אתכם שכמי שהייתה באמת ילדה כשהסדרה שודרה, ואז ראיתי אותה שוב ושוב 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 לאורך השנים בשידורים חוזרים. זה ממש היה מין פסקול של ילדות, אני חושבת בדומה לגששים שאחרים כאילו מספרים עליהם. כשראיתי את הסדרה, כשראיתי עכשיו ואת הפרקים האלה, ידעתי להשלים ויצים של...
יש עשרות או מאות אנשים שמסתובבים ויודעים את כל הסדרה בעל פה. החל מסלבים וכלה באנשים שאני פוגש והם מתחילים לצטט לי דברים שאני בכלל לא זוכר על מה...
מה שקורה לי כרגע.
עכשיו, אני רואה שכן קיבלתם מין חופש יצירתי לעשות שהוא עובר היפנוזה וכל זה, אבל בואו עכשיו, כי זה משהו שאני מרגישה שגם בוער בכם, לא קיבלתם חופש לדבר על הדברים שבאמת הציקו לכם, ואתם שניכם אנשים מאוד פוליטיים.
אפשר לקחת בחשבון שאנחנו קיבלנו עלינו את הדין בזה שאנחנו בטלוויזיה הלימודית. אומרת, הבנו שיש פה מגבלות. קיבלנו את זה לא בשמחה, אבל בכניעה, בהכנעה מוחלטת.
אבל באמת, באמת? כי כאילו, לא, בסופו של דבר, כשאתה הרי... כותב ומקצצים לך, תראי, זה
אבל...
כואב.
לא, 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 לא. מה פתאום? אני... אפילו בידיעות לא יעזו לעשות את זה.
אבל היו לנו כלים אחרים, אל תשכחי. הוא כתב בארץ, אני כתבתי בכותרת ראשית. היה לנו קברט סטירי
שהמילה
אולמות יורדים על השבוע. זאת אומרת, היה לנו גם...
מקום לתעל את זה.
כן, בדיוק.
אבל תגידו, אמרת לפני כן על איזה בדיחה ש... אני מסקרן אותי, מה הייתה הבדיחה שקיצצו לכם?
סתם אני אומר, נדמה לי שמישהו, חנה אמרה איזה בדיחה, ויורם אמר... מאיפה יש לה בדיחות כל כך טובות, אז היא אומרת, יש ילד מעזה שאנחנו סוחרים אותו שיתן לנו את כל לנו את הבדיחות או משהו כזה, פועל ערבי מעזה ש...
הוא אגב עובד אצלי עד היום. שוקד לא יודע.
למה הוא לא כותב בשבועיים האחרונים? כי הפועל הזה אי אפשר לא מגיע לארץ.
עכשיו התגלה שהוא לא קורא אותי. אוי, שאני אסדר לך חברון לחוץ.
בכל זאת הזכרתם שם של פרק אחד, ואנחנו כמובן הבחנו בו ושמנו לב אליו, ואנחנו נשמע קטע מתוכו עכשיו.
מה זה? עוזר בית?
כן, בדיוק.
לי לא מפריע שהוא ערבי. לא מפריע לי שהוא ערבי. שהוא ערבי. לא מפריע. לא זה. לא זה מה שמפריע לי. מפריע לי...
כן.
שהוא סטודנט.
רגע אחד, שאני אבין. מפריע לך שערבי הוא סטודנט?
לא, לא, לא. אל תשימי לי מילים בפה. טוב? אל תשימי לי מילים. מפריע לי שהעוזרת הוא סטודנט. זהו. זה מה שמפריע לי. אני לא מרגיש נוח עם זה שאצלי בבית הסתובב סטודנט שנה ג'
איזה מסכן, באמת, כזאת נוחות קשה.
אבל תגידו, גם הוא צודק, כי סטודנטים הם באמת לא עוזרי בית טובים.
אבל היה מסובך את זה להביא למסך?
לא.
אני חושב שרק אחרי שזה שודר פתאום בהנהלה,
זה היה ממש עבודה מחתרתית, לא בדרמטיות גדולה, אבל זה מצחיק מאוד, זה הולם מאוד את הדמויות, זה היה בתחילת התקופה ש... הגזענות התחילה לצאת מהעציץ.
מה זה אומר? לא, זה נורא מעניין מה שאתה אומר. מה זה התקופה? היא לא הייתה שם?
אני חושב שאז כהנה הגיעה לארץ.
שוב אני נהיה פוליטי. גזענות הייתה תמיד. אבל היא הייתה או מוצנעת לחלוטין, או מגונה על ידי מיעוט קטן מאוד. פתאום היא התחילה להיות נושא. ואנחנו... תפסנו את הנקודה הנכונה לעשות את זה מבלי שיצעקו עלינו מהנהלה, או שלא יבינו אותנו מהקהל.
זה כאילו עם השנים העיד הזה יצא מהמרתף, והפך להיות בכלל לא מגונה, לא מוסתר, ולא, זה כבר לא הסטודנט שמפריע להם.
נכון. על זה הייתי עושה סדרה.
אפשר?
כן. היום אפשר הכל. לא, הם פוחדים, אבל אפשר.
אז גם ולפני כן גם, אני חושבת שזה היה מאוד מאוד מעניין מה שסיפרת לנו, סיפרתם לנו על השם של הסדרה. זאת אומרת, העניין הזה של עדות והדתיות גם התחיל כאילו מאוד כל, להיות כן. מדובר באותה תקופה.
אלה השנים שבהם התחלנו להתפצל בגלוי.
הבנתי.
והצלחנו להיכנס בדיוק לתוך החריצים האלה, מבלי ש... הצבנו מישהו, וגם אם הצבנו מישהו, היה לו לא נעים להתערב.
והעובדה היא שבכל זאת, זאת באמת משפחה מעורבת, נכון?
ובחלוקה מאוד ברורה.
אחד הקטעים שמאוד...
50-50. זאת אומרת, חלב, יורם וטיקי הם ממוצא מזרחי, ליאורה ואילן הם אשכנזים, הילדים לא יודעים מה הם, וחנה היא יצור על, כן.
לא, היא מגיעה, אבל היא עולה.
היא עולה, כן.
היא עולה מאירופה.
כל כך זוכרים הכל. זה נורא היום. לא ראיתי את זה הרבה שנים.
ראינו את זה אתמול.
אבל יש בתוכנית הזאת על הגזענות גם איזה שהם עוקצים, אבל מאוד עדינים בעניין של מה זה, רגע, למה אני נחשב לאשכנזי, למה אני נחשב לזה, ומגיעים לאיזה מודוס ביוונדי שזה לא מעניין. זה לא חשוב וזה לא מעניין. נדמה לי שאפילו את המשפט המפורח, המסורה של זה.
בוא נשמע את זה פשוט.
יש לכם את זה.
בוא נשמע.
נו, אז קלטתי לדעת גדולים.
במקרה
הבאתי
מקטע.
I happen to have my piano with me.
בואי, ינה. עכשיו תשמעי טוב מאוד מה שאני אומרת לך. לנו טוב ככה, בלי עדות. אנחנו סתם ישראלים. את מבינה? אז מחר תגידי למורה שלך שלך אין עדה. פשוט אין. את מבינה? כשחילקו עדות, המשפחה שלך לא עמדה בתור, ולא נשאר מה לעשות. אין לך עדה וזהו. הבנת?
אז איך אני אעשה שיעורים?
מצידי שלא תעשי שיעורים.
יופי! אבא, חשבון, יש במשפחה שלנו?
אז בואו ככה...
זה פרק מאוד דידקטי, סופר דידקטי, ובכל זאת הוא נקלט. הוא נקלט מבלי שיקיעו עלינו.
תראה, גם יש שם, אולי כדאי להרחיב קצת ולהגיד שאילן עושה לגליה, ממפה לה את הגנאולוגיה המשפחתית, והוא אומר לה, את יכולה לבחור מה, את, מה, מה, מה להיות? אני פולני, אשכנזי, פעם זה היה נחשב ממש, היום פחות. ואת יכולה לבחור אם להיות פולניה כמו אבא, או סורית ירושלמית כמו אמא. וטיקי בסופו של דבר, זה מה ששמענו מקודם, היא ממש, זה, היא מאוד מתנגדת להגדרה הזו של עדות.
אז אני ככה תהיתי, האם מאחורי הקלעים היו רכשים אחרים, האם, או שאולי העניין זה של, כמו באנגלית, שאנשים שאומרים, we don't see color, הם לרוב אנשים לבנים. זאת אומרת, האם יכול להיות שהעניין הזה של אנחנו לא רואים עדות בה, כי אתם שניכם באתם מצד מסוים של המפה?
אני אראה לך את התולדות המשפחה.
את הגנאולוגיה שלך.
הוא שמח תת.
אני שם על משהו אחר, אבל... לא, גם אצלנו יש... לא רוצה להגיד, יש גם אשכנזים.
ידעת שהגעתי לירושלים, הייתי סטודנט, ועבדתי מדריך דרמה בעיריית ירושלים. ומחנת היה לי איזה בעת מזכורת, ובאתי לגזבר של העירייה, או מישהו בגזברות, אז הוא הסתכל ואמר, מה זה סידון? סעדון או סיטון? כל אחד מאיתנו נתקל בעניין הזה. אני חושב שבאותם ימים זה היה פחות, זאת אומרת, זה לא נוצל פוליטית כל כך, כמו היום. אבל הבעיה הייתה קיימת.
ואני שואלת, האם אתם חושבים שהיום, או למשל, אתה כבר ממש כזה, כתבת עכשיו את קרובים קרובים, האם יש התייחסות אחרת לעניין הזה?
שם זה לא מוזכר, אגב. אבל היום יש, בוודאי שהיום התייחסות אחרת. זאת אומרת, היום, אם למשל, אני חושב שגלי הייתה צריכה לבחור בין פולני ובין מזרחי,
ברור,
היא הייתה הולכת.
לאן היא הייתה הולכת, כן.
ברור, גם היא.
הבנתי. ועוד משהו שרציתי לשאול, כשאתה ככה עובר על עם העת האדום שלך, על כל הטקסט וזה.
רגע, עוד לא גמרתי, עם שנת 67 במאמרים שלי.
אז מה הייתה, מה הדבר שהכי היית משנה שם? שיהיה ברור, חוץ מזה של יורם מיישנת כל הזמן.
כל הזמן, ממש.
אני דווקא הייתי עושה מזה דווקא איזשהו המשך מזה, אבל לא משנה. אני את הדיאלוגים.
מה היית עושה איתם?
יותר חדים, לא מבחינת המשמעות שהם אומרים. זאת אומרת, לדעתי, נכשלנו בשיח שצריך להיות הרבה יותר כתוב סטקאטו. לא, הרבה יותר ללכת לפני הצופה, ולא כאילו לצרף אותו אליי בקצב ההתנהלות, בקצב הדיבור. מהניסיון שלי, כתיבה יותר טובה זה כתיבה שמקדימה את הצופה, מקדימה את הקורא, מקדימה את כל הדברים האלה, והוא לא צריך להבין מיד מה אני הולך להגיד. זה אחד מהדברים. אני גם הייתי משנה עלילות בתוכן.
אתה עזבת אחרי שתי עונות.
אחרי שתי עונות, כן.
למה בעצם?
השתעממת.
השתעממת? כן, זהו?
כן.
לא נכון. אני נסעתי לאנגליה, ואז האחד משנינו היה צריך לכתוב את זה, והוא לא רצה לכתוב, אז אני כתבתי.
שקר
אבל כזה. בהתחלה הצעתי לו שהוא יכתוב את זה. הוא נמצא פה וכו', אני רחוק וזה.
כתבת בשלט הוא... רחוק?
כן. ועוד בימים שלא היה מחשב, הייתי שולח את זה בדואר.
מדהים.
או...
כל, פ... או כל פרק?
כל פרק או בפקס. את יודעת כמה זה עלה לצלוח בפקס.
אני חוזר על גרסתי. מקווה שקיבלת הוץ רכב.
אני חוזר על גרסתי. זה כבר שיימם אותי. לא התקדם יותר.
ואפריים, אתה היית משנה
משהו? היה משעשע, אבל...
תראי, זה לא חוכמה בדיעבד להגיד הייתי משנה או לא משנה. אני חושב שלזמנו זה היה, זה מה שהיה צריך לכתב בזמנו. היום אולי הייתי כותב את זה אחרת או פחות. אני לא יודע איך, אבל בזמנו אני חושב שזה היה, ככה זה היה אמור להיכתב.
אנחנו כל כך התפוררנו אחרי, במרוצת השנים, וכל כך הסתכסכנו. יש היום מקום לעוד סדרה כזו כמו קרובים קרובים?
אתה לא יודע מי את שואלת, לפרויקה אני מניח שיותר קל לי לעשות את זה. אני לא אעשה משהו שאיננו פוליטי או חברתי. בגלל שהמצב לוחץ עליי באופן שבו אני, יש לי, הכלי היחידי שיש לי זה מקלדת ועיפרון, ואני מעדיף להתעסק בדברים שחשובים לי יותר מאשר לבדר. אני לא בא לי.
יפה. עוד פעם השוטר הטוב והשוטר הרע, אז אנחנו רוצות...
אל תגידי שוטר, תמצאי כל בעל מקצוע שאת רוצה.
הנגר הטוב והנגר הרע.
בדיוק.
הכותב הטוב והכותב הרע.
השף.
הטבח הטוב והטבח הרע. אנחנו רוצות להיפרד, אני חושבת, עם סצנת הסיום של הסדרה כולה.
אחת מהן, כן, של הפרק האחרון, סצנה מתוך הפרק האחרון, וזה גם פתאום עכשיו נראה לי עוד יותר מעניין, משום שמה שגיליתם לנו...
תזכירו לי מה זה הפרק האחרון.
על נערות ויטק. וכאן גם...
אוקיי, אחרי זה פרק איחוד.
נכון, וזה מתקשר אבל לזה, שאמרתם שככה לא רציתם לקרוא לסדרה במקור, זה מעניין.
לכל דבר יש קץ, נהננו, בילינו, היה לנו נחמד, אבל זהו זה. העתיד שייך לעתיקות.
השם ניטל, השם נלקח, יהי שם העירייה מבורך. חיים,
חיים.
צר לי עליך רחוב איתק, נפלאה אהבתך לי מאהבת נושים.
אז על כל דבר יש קץ, כן? וגם לפרק שלנו היום על קרובים קרובים. תודה שבאתם אלינו.
תודה שהזמנתם.
מה עם הפרק על... מה עוד עשינו?
עכשיו אתה צריך לפשפש באיזה...
לא. זה שלוש תוכניות שהפכו כולן לאגדות. ניקוי ראש, זהו זה, קרובים קרובים.
אז קדימה, לשבת לכתוב.
תני לי במה.
נעשה כמה טלפונים.
אם אתה כבר פה בתאגיד, אז יאללה, קדימה.
עד כאן סדרתיות להפעם. תודה לאפריים סידון ותודה לבית מיכאל.
תודה לכן.
תודה לרותה קופר.
תודה לגילי זקוביץ'.
ותודה לצוות התוכנית, עמרי קפלן שערך והפיק, נועה טייב שהפיקה גם היא, ושרון לרנר על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. ועד הפעם הבאה, להתראות.
אני לא אמרתי תודה לאף אחד.
אתה יכול עכשיו.
תודה לשומר שלקח לי את תודעת הזהות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.